מה קורה?
לא יודע, היה... היה מעניין השבוע. מאוד מעניין.
מה?
כאילו, היה אתמול איזה אייטם שצולם נדח אצלכם, שלקחו חבורת שוטרים, והיו שני יוצאי אתיופיה, ישבו על איזה ספסל, לא יודע איפה זה היה, ומצלמה נסתרת, ולא רחוק משם ישבו שני צעירים לבנים. והגיעה המשטרה, והשוטרת או שוטרים אומרים לה, השני הבחורים האתיופים, פתחו עליכם קריאה, כאילו, כי למה אתם יושבים פה, כאילו. ואז אתה רואה איך ניגשים אליהם ולא עולה לבין. מצד שני, אני לא אוהב את האמבושים האלה שעושים, כי אתה תופס את הבן אדם, נניח במקרה זה את השוטרים, במקודה שאתה לא יודע מה אתה היית עושה אם היית בתפקיד שלהם, וכאילו שמו לך צבע שחור, צבע אור כהה בצד אחד, וצבע אור לבן בצד שני, ואתה רואה איך אוטומטית העיניים שלך, נניח כהה.
כן.
הולכות למקום אחד.
זה נכון. מצד שני זה דבר, לדעתי דבר חשוב, כי אני חושב בעידן הזה שבו הכל מצולם ומתועד, יש לזה הרבה חסרונות, כי זה כניסה לפרטיות. מצד שני, טוב שכל אדם שמבצע את תפקידו, בין אם הוא עיתונאי, פוליטיקאי, שוטר, בודק, ידע שיש מצב שמצלמים אותו, ואם הוא פישל, זה ישמש.
אבל זה היה די מטלטל לראות את האוטומטיות שבה זה נעשה.
אוקיי, איתנו כבר על הקו שר האנרגיה והמים, חבר הקבינט המדיני והביטחוני יובל שטייניץ. בוקר טוב לך.
בוקר טוב, שבת שלום.
שבת שלום. עוד רגע נהיה עם חברת הכנסת שלי יחימוביץ' מהעבודה, ועם מולי ברוג, אח של אהוד ברק, שיש לו הצעה דווקא מעניינת איך אפשר לטפל גם עניין של הגזענות של יוצאי אתיופיה, וגם מדבר בהמשך עם מיכל אמדורסקי ועם ציפי ברנד, עם דניאל ביכלר ועם סגי בשן. זה כל
ככל שיותר לנו הזמן.
אני לא אוהב את המשפט הזה, אמרתי לך. הוא יותיר, אם נחליט שהוא יותיר. השר שטייניץ, בתום השבוע הזה, כאשר ההפגנות שכחו או הפסיקו להיות אלימות, השאלה אם אתה מרגיש גם קצת בושה.
אני מרגיש קצת תסכול, בשני המובנים, בשני הכיוונים. תראה, אנחנו צריכים לגלות אפס סובלנות לגזענות. אפס סובלנות לגזענות, בטח לגזענות במשטרה. אבל אנחנו גם צריכים לגלות אפס סובלנות לאלימות, לאף אחד, אפילו אם נגרם לו עוול, אם זה ארגון עובדים, אם זה אתיופים, אם זה חרדים, אם זה ערבים, אם זה מתנחלים. לאף אחד, גם אם הוא חש שנגרם לו עוול נורא, אין זכות לפגוע באלימות באנשים אחרים, או לחסום את חופש התנועה שלהם, של אמא שצריכה לקחת את התינוק למרפאה, או של ילדים שצריכים לחזור הביתה בשעת לילה מאוחרת, או של אנשים שצריכים להגיע לחתונה שלהם.
חסימות כבישים זה לגיטימי בעיניך?
לא שמעת מה אמרתי, זה לא לגיטימי לחלוטין.
אז אני שואל, אם לא זה, וכמובן, כמובן לא אלימות, ולא פגיעה ברכוש, ולא כלום, נראה שבמדינת ישראל, אולי בעידן הנוכחי, הפגנה כזאת יכולה, בלי כל האלמנטים האלה, השליליים, יכולה לראות די פרווה.
לא, תראה, אתה מחליף את הסיבה והמסובב. נכון שבמדינת ישראל נוצרה נורמה, בשנים האחרונות, בעיקר בשנתיים האחרונות, שאין מחאה, בלי חסימה. מאחר שהמשטרה אפשרה את זה קודם כל לנכים לפני שנתיים וחצי, כי אמרו לא נעים לפנות נכים, אז שיחסמו כמה שעות את נתיבי איילון או את הרכבת או את הכביש לירושלים. ברגע שמאפשרים את זה לקבוצה אחת, אי אפשר אחר כך לומר לקבוצה אחרת שלהם הכלי הזה לא עומד לרשותם, אז אפשרו את זה לנכים, אחר כך אפשרו את זה לחרדים, אחר כך אפשרו את זה לערבים, אחר כך לאתיופים, אחר כך לאנשים שפוטרו ממקומות עבודה, ואנה אנחנו באים.
זאת אומרת שאתה אומר שצריך להיות כלל שלא מאפשרים חסימות כבישים לאף מוחה?
ברור, זה ככה מקובל בכל המדינות בעולם. תראה, לפעמים יש הפגנה שהיא כל כך גדולה שחוסמים את הרחובות הסמוכים.
לא, אבל אני אתן לך דוגמה דווקא ממקום אחר. אני חייב לומר לך, כי עמדתי טיפה שונה, אני מבין מאיפה אתה בא ואתה צודק במובן האזרחי הפדרלי, הייתי אומר במרכאות, אבל יש פה שאלה אחרת, אתה יודע, כשהיה למשל את ההתנתקות מרצועת עזה, והכתומים מחו, הכתומים היו מחנה שלם שראו בזה דבר שהוא תקלה, ודבר שהוא, יש לו מחיר אנושי אדיר, והם חסמו כבישים, והיו אנשים שקראו לפעול נגדם באלימות, והיה משהו נכון בעובדה שהם כן יכולים למחות על דבר כל כך קשה.
אתה אתה טועה. למחות זה דבר אחד, לפגוע במאות אלפי אזרחים אחרים תוך כדי מחאה, זה אלימות. ודווקא מה שאתה אומר, שבהתנתקות, מעבר למחאה הלגיטימית, רצו לחסום את נתיבי איילון, אז כל התקשורת גינתה את זה כבריונות קשה ביותר, וגם המשטרה המגובה בתקשורת גם טיפלה בזה מהר מאוד, בנוקשות רבה, ותוך שעה זה פוזר. כי יש פה גם איפה ואיפה, יש דברים שהתקשורת מאפשרת, ויש דברים שתקשורת מגנה, אם זה מתנחלים...
סליחה, התקשורת אבל לא שאתה... הרגע, אני רק מזכיר שאתה תמכת בהתנתקות, הממשלה שלך פינתה את המתנחלים מעזה, ורגע, והמשטרה היא עדיין טף פייט, זאת אומרת, תחת פיקוד הממשלה ולא התקשורת.
מה שאמרת עכשיו הוא נכון ולא רלוונטי לחלוטין. כשאני מדבר אליו, זה דבר פשוט. כמו בארצות הברית, וכמו גרמניה, וכמו בבריטניה, במדינה דמוקרטית אפשר להפגין בכיכר העיר, אפשר להפגין בפארקים, אפשר להפגין בכל מקום שיש לו אופי ציבורי. אי אפשר לשלול את זכות התנועה של מישהו אחר.
אבל בסוף זה עניין של מחיר הרי.
ולא הבעת
אבל, אבל השאלה אם יש פה עניין של מחיר. תראה, אני מסתכל על המשטרה, היא חטפה בחלק גדול בצדק הרבה מאוד ביקורת בשבוע האחרון, אבל אולי דווקא העובדה שהיא אפשרה ביום הראשון את פרץ המחאה הזאת, הזה, כולל מחיר בלתי נסבל להרבה מאוד אנשים שנתקעו, קלות בדרך לחופתן, נשים בדרך לבית חולים, הרבה דברים שברמה האנושית הם מאוד קשים, אבל לא התאמתה עם המפגינים, דבר שהיה יכול להביא לעוד נפגעים ולעוד אלימות, יכול להיות שזה היה דבר נכון, או שאתה חושב שזו שגיאה?
לא, מה שקרה, באמת, הדילמה, מאחר שבשנתיים שלוש האחרונות, ממש נותרה נורמה שאין מחאה בלי חסימה. אז באופן טבעי, המוחים הלכו לחסום כבישים, כי זה כבר במדינת ישראל, בניגוד לארצות הברית או קנדה, או בריטניה או צרפת, זה כבר הפך לנורמה. ומי שלא חוסם, זה כבר לא נחשבת מחאה רצינית, זה כבר לא מושך את התקשורת, זה כבר פרווה, כמו שאתה קורא לזה. אבל זאת נורמה פסולה. כל חסימת כביש, אלא אם כן היא מאושרת על ידי המשטרה, כדי לפעמים צריך לחסום כי הפגנה כל כך גדולה שהיא גולשת לכבישים שמסביב לכיכר. אז המשטרה חוסמת זה בסדר. אבל כל חסימת כבישים בזדון, יש בה אלמנט של אלימות.
זאת אומרת, השר שטייניץ, אתה אומר ככה, בפעם הבאה שאני בתור אזרח הראה הפגנה או של אתיופים או של נכים או של חרדים על שבת או על מתנחלים, אני צריך לדעת דבר אחד, זה חייב להיות במקום ציבורי, זה חייב להיות מסודר ומאורגן, בלי להפריע את שלום הציבור, בלי נזק ברכוש, כמובן בלי נזק פיזי. ככה זה צריך להיראות וככה המדינה הזאת צריכה לפעול, זה הכל.
ככה זה נראה. תראה, בוושינגטון יש בכלל, ומאז שטראמפ עלה לשלטון בפרט, המון המון הפגנות. אבל אין את הנורמה הזאת שהמפגינים יכולים לחסום את פסי הרכבת או כבישים, אלא אם כן, זה אזור שפינו במיוחד לצורך...
האם הממשלה מתכוונת לפעול כדי למסד את הנועל הזה שאתה אומר? או שזה מה שצריך לעשות?
אני רוצה להגיד לך שזכות המחאה בכל מדינה דמוקרטית היא ערך חשוב, וזכות הבעת הדעה וגם הזעם הוא ערך חשוב, ואני מבין את קהילת יוצאי אתיופיה, היה להם על מה למחות, כי יש גזענות, ושמעתי במו אוזניים מאנשים שעובדים במשרד האנרגיה מיוצאי אתיופיה על השפלות שהם סבלו מהם, לא אלימות, אבל השפלות מהמשטרה, סתם ככה שהם הלכו ברחוב לביתם או למכולת. זה דבר שחייב להיפסק.
איך מפסיקים את זה? איך מטפלים בזה?
שהם זוהמים על הדבר הזה, אבל זה שנגרם לך עוול, או למתנחל בהמונה שפינו אותו ונגרם לו עוול, לא נותן לו את הזכות למנוע ממך לקחת את עורך הקשיש לבית חולים, או לנסוע בכבישי ישראל.
ואיך מונעים את הגזענות הזאת שאתה מדבר אליה על המשטרה, אבל היא בעצם קיימת בהרבה מאוד רבדים אחרים, זה בתור למועדון, זה בקידום בעבודה, זה ברמת השכר, זה באפשרות ההזדמנות להתקדם כלפי יוצאי אתיופיה בגלל אורם השחור בישראל.
אני לא יודע אם זה קיים בכל המקומות. אני חושב שיש מקומות דווקא שעושים מאמץ לקדם אתיופים ויוצאי אתיופיה, וזה מאמץ מבורך. גם בחלק ממקומות עבודה, גם באוניברסיטאות עם תוכניות מיוחדות. זה לא אקרוס דה בורד. אבל גזענות צריך לעקור מן השורש, וקל וחומר גזענות במשטרה, כי המשטרה זה הגוף שאמור לאכוף את החוק בצורה שוויונית כלפי כל האזרחים, ולכן גזענות מטעם אכיפת החוק היא משפילה וקשה שבעתיים. ולכן אני מבין את המחאה ואת הזעם. אני לא מוכן לקבל שאם נגרם כאב וסבל ומישהו מוחה בצדק, אז יש לו זכות לפגוע ברכוש או לפצוע או למנוע מאנשים אחרים את חופש התנועה שלהם.
אוקיי, בוא נדבר רגע קצת עניינים מדיניים. בתור שר המים והאנרגיה, אתה דיברת איתנו כמה פעמים בשבועות האחרונים, והיו דיווחים על השיחות עם לבנון על קביעת הגבול הימי בין ישראל. יש דיווחים, מסרים מלבנון, שהשיחות לא מתקדמות. תן לנו תמונת מצב.
אני לא יכול לתת לך תמונת מצב. הלבנונים האלה מצד אחד מאוד רוצים לפתח את תוצרות הטבע שלהם, והמחלוקת הבלתי פתורה עם ישראל מפריעה להם, גם לנו, אבל להם יותר. ומצד שני, הם כל כך כבולים כנראה משחקי הכבוד של להראות נוקשות ולהראות שהם כל הזמן עושים צעד קדימה וצעד אחורה. יכול להיות שזה גם לחצים פנימיים שהם שבועים שם בידי החשש מהחיזבאללה, אינני יודע. זה טרגי לפעמים לראות, אתה יודע, גם ראינו את הפלסטינים עכשיו, עמים במזרח התיכון שמרוב משחקי כוח וכבוד ומחלוקות פנימיות יורים לעצמם כדור ברגל, כי מאוד יכול להיות שבלבנון ימצאו שדות גז, הם עוד לא התחילו לחפש בכלל, וזה בהחלט יתמוך.
אז מה, הם דחו את הבקשה האמריקנית לתווך בינם לבינינו?
לא, זה לא, אבל אנחנו במסע ומתן כבר חודשיים, מסע ומתן עקיף, על התנאים לשיחות, וגם אנחנו ניסינו כמובן לגלות גמישות לכל מיני דברים שהם סמליים בלבד, אבל אני רואה שבצד הלבנוני כנראה מאוד מאוד קשה להם, וכל פעם זה צעד קדימה וצעד אחורה, אתה יודע, כמו צעד תימני כזה. לכן אני לא יודע להגיד לך, אני מניח שתוך שבוע, 10 ימים, אנחנו נדע סופית אם אנחנו בדרך לשיחות, או שהדבר הזה יידחה בעוד שנה, שנתיים, שלוש.
אוקיי, תגיד, היה דיווחים בשבועיים האחרונים על כך שרוסיה באמת עומדת מאחורי הפרעות ה-GPS בשמי ישראל, כחלק אולי מהלחומה האלקטרונית שלה בסוריה. מה אנחנו עושים כדי למנוע את זה?
אני לא יכול להיכנס לפרטים, אני גם לא מכיר את כל הפרטים, אבל אני יכול לומר לך שבתחום גם הלחומה האלקטרונית, GPS הוא חלק מה שניתן לכנותו בשם לחומה אלקטרונית, וגם בתחום של הסייבר והגנת הסייבר, אנחנו מהמדינות המתקדמות ביותר בעולם, פיתחנו יכולות מדהימות, אבל כמובן שאני לא יכול להיכנס לפרטים.
אנחנו יודעים שזה הרוסים, אבל
אני לא יכול להיכנס לפרטים.
או שכן או שלא. אבל יש לי שאלה אחרת אליך, מר שטיינס. הזכרת את המילה פלסטינים. הייתה איזו ידיעה אתמול, דעתי בערוץ, בתאגיד, בכאן 11, שישראל אישרה במהלך החודשים האחרונים להסיר פריטים שנכנסו לרשימת הסחורות שנאסר להכניס. זאת אומרת, לאפשר להם כניסה חדשה של הפריטים האלה, 18 פריטים שהוסרו מהרשימה השחורה, וזה בא בשבוע שבו מדברים על שריפות עדיין, למרות שיש הסדרה. אתה מבין? אני בטוח שאתה תוכל לתת לי עכשיו הסבר הגיוני, וזה גם יהיה נכון, אבל אתה מבין שבתור אזרח שמסתכל, זה משהו נראה לו, זה נראה לו טוב.
אני מבין, זה תמיד נראה לו טוב שיש תקריות וקרבות והתשה בכל קו גבול של ישראל.
כשיש הסדרה.
כן, זה תמיד נראה לא טוב, וזה תמיד מציק. וידענו את זה גם בגבול הצפון וגם בגבול עזה.
אבל אנחנו משלמים להם, אנחנו נותנים להם הטבות כל הזמן, בזמן שיש בלוני תבערה. ככה זה נראה.
זה כמעט בדיוק ההפך. כלומר, אנחנו שוללים מהם דברים ומאפשרים להחזיר חלק מהם כשיש התחייבות וכשיש ירידה משמעותית בבלוני התבערה ובמאמצי הטרור מאז. אפשר להסתכל על זה בשני הצדדים. אני יכול להגיד לך דבר אחד. אנחנו, הכיוון שלנו הוא ברור. אנחנו עדיין מקווים להשיג הסדרה לפני מלחמה או מבצע צבאי גדול ולא אחרי. כי למבצע צבאי גדול יש מחירים. בצוק איתן ניצחנו בקרב, אבל 70 הרוגים וכמה מאות פצועים גם בצד שלנו. יש לזה מחירים. לכן, אם ממעלה המטרה של מלחמה, ויכול להיות שתהיה מלחמה בעזה, היא איזשהו סוג של הסדרה, אנחנו עדיין מקווים, גם באמצעי לחץ, אבל גם במתן מסר לפלסטינים, שללא הטרור והבלונים, הם יוכלו קצת לנשום לרווחה מבחינה הומניטרית. אנחנו עדיין מקווים שנוכל להשיג הסדרה.
ואת זה תעשה בממשלה, ואת זה תעשה עם ממשלה עם פרץ וסמוטריץ' שרוצה להחזיר את צהל ולהחזיר את היישובים, עם ממשלת ימין ימין, או שבאמת, כמו שליברמן קבע, בסוף התוצאה היחידה לתמרון מסוים מול הסדרה, מול הסדר מסוים, אפילו מול מבצע שצריך להיות קונסנזוס, זו ממשלה שהיא ממשלת מרכז של ליכוד כחול לבן וישראל ביתנו בהרכב כזה או אחר.
אני לא רוצה להתייחס למניפולציות של ליברמן, שאנחנו מדברים על נושא כל כך חשוב.
אנחנו בגלל המניפולציות של ליברמן אנחנו בעוד בחירות, אז כדאי שתתייחס.
כן, כן, אבל אנחנו דיברנו עכשיו על עזה ועל הביטחון הלאומי שלנו. ואני רוצה לומר לך שאני חושב שכל הניסיונות לנגח התנהגות כל כך רצינית, תקיפה ושקולה, שמוביל ראש הממשלה גם בצד של עזה, שאנחנו מנסים להשיג את המטרות שלנו בלי מלחמה כוללת, וגם בסוריה שאנחנו משיגים את המטרות שלנו, בולמים את איראן, היא לא מצליחה שלוש שנים לבנות שם מערך צבאי, גם שם בלי להיגרר למלחמה כוללת, במקום לנסות לקנטר את ראש הממשלה מטעמים פוליטיים, הגיע הזמן גם קצת להעריך את המנהיגות, גם התקיפה וגם השקולה, ואת יישוב הדעת של, ואת האחריות שמגלה ראש הממשלה בעניינים הללו.
אוקיי, ממש לסיום, התחלנו עם ענייני ההפגנות. אני רוצה לשמוע לך דבר שעשה יוצר שקוראים לו יוסי צברי, אלא את הסרטון הזה אתמול. אני רוצה שתשמע רגע את זה בבקשה ותגיד לי מה דעתך על זה.
רגע.
אם הייתי אתיופי, הייתי מספר בגאווה שאני בנם של החכם באדם ושל מלכת שווה. אם הייתי אתיופי, הייתי רוצה שכל אחד ידע שהוריי היו חלוצים, בלי ביצות וקדחת, ועברו תלאות ויסורים בדרך לארץ המובטחת. אם הייתי אתיופי, הייתי משרת בצבא בגבורה, עומד בת...
הלו?
כן, 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 נתקע לנו, נתקע לנו.
הוא עושה קטע מקמה שבו הוא מדבר על... העובדה שבסוף כאילו כשאתה אתיופי בישראל אתה אף פעם לא חלוץ.
אני חושב שהעדה האתיופית באמת זכאית לכל הערכה של כולנו על הציונות, על המאבק שלהם לעלות לארץ, על זה שחלקם עלו לארץ עם במסע רגלי ארוך ונורא, עם תלאות, עם הרוגים, עם נפטרים, ובכל זאת התעקשו להגיע לירושלים, על זה שהם משתלבים, שהכיוון הכללי הוא כן השתלבות, והם משתלבים בצבא, כן. והם משתלבים באקדמיה, ויש כבר רופאים אתיופים, ויש קצינים, וקצינים בצהל, וקציני משטרה אתיופים. אני חושב שהעדה הזאת ראויה לכל הערכה מכולנו, ושאנחנו צריכים לעקור את גילויי הגזענות, ויחד עם זאת, לגבי כל ציבור, אפס סובלנות לאלימות, כולל לחסימת כבישים, שהיא אלימות
פר אקסלנס. שאלה אחרונה מחבר, לא קשור לכלום. הייתה היום דיווח על זה שהבריטים עצרו מחלית גז איראנית, מחלית נפט, סליחה, במצרי גיבלטר. ישראל קשורה לזה באיזושהי דרך? סיפקנו מודיעין, היינו מעורבים?
לא חושב שישראל קשורה לכל דבר, ואם הייתה קשורה גם לא הייתי מדבר איתך על זה ברדיו. אבל אני רוצה לומר, דווקא המחלית הזו, אני מדבר על סמך דיווחים בתקשורת, כן? כן. דווקא המחלית הזו נעצרה לא בגלל הסנקציות על איראן, אלא בגלל הסנקציות על סוריה. בגלל שיעדה היה סוריה, ועל סוריה יש סנקציות בינלאומיות.
יפה.
אבל זה לא משנה, התוצאה טובה, גם מבחינת הלחץ על איראן, הרי האיראנים שיש עליהם, שלא מצליחים לייצא נפט, והכלכלה שלהם מתרסקת, ניסו להתחיל לייצא נפט גם דרך סוריה, למרות שעל סוריה עצמה יש אמברגו בינלאומי, וטוב עשו הבריטים שהם בלמו את זה. זה עוד תוספת ללחץ המאוד מאוד קשה והמאוד מאוד חיובי כלפי איראן, כי התוצאה צריכה להיות אחת, לא פירוק, לא הקפאה זמנית של תשתיות הגרעין, שמאפשרת להם עדיין להישאר כמה צעדים, כמו שהם מאיימים, כן, אנחנו נגדיר את ההשערה ונתקרב לפצצת אטום תוך שנה. אלא דווקא האיומים שלהם, תחת לחץ, מוכיחים את צדקת הטענה שלנו, שצריך להיות פירוק מוחלט, ואי אפשר להשאיר אותם עם תשתיות גרעין בכוננות, מוקפאות אבל בכוננות לקראת נשק גרעיני.
שר האנרגיה והמים יובל שטייניץ, תודה רבה לך על הדברים האלה.